אוקיי, הנושא שלנו זה פרק הזהב, נושאים בפרק הזהב. בסמסטר הראשון נכנסנו באופן די מפורט לשאלה מה זה כסף וסוגי העסקאות הבסיסיים, זאת אומרת קניין כסף, קניין חליפין, הלוואה, דמי מקח, איך להתייחס לדברים האלה. ניסיתי להגדיר גם את המושגים ולהראות כמה השלכות של ההבחנות האלה, אבל כיוון שכל הדבר הגדול הזה לקח לי את רוב סמסטר א', אני רוצה שסמסטר ב' יהיה בלתי תלוי, אז אני לא אמשיך עם זה בסמסטר הזה, כי אז יצריך אותנו ממש לעשות הרבה השלמות מהסמסטר הקודם. מה שאני ארצה זה פשוט לקחת סוגיה שמופיעה בדף נון א', זה בפרק הזה, זו סוגיה של מתנה על מה שכתוב בתורה, ולעסוק בה כל הסמסטר. זאת אומרת, אבל אני אעשה את זה כמובן בתוך הקשר. זאת אומרת, בעצם, מה? לא, לא צריך. אני אעשה את זה בעצם, אני בעצם, בעצם נלמד את נושא התנאים באופן כללי. והמהלך יהיה ככה. קודם כל אני אדבר על מושג התנאי באופן כללי, מקורו, מה ההגדרות שלו, איזה סוגי תנאים יש, מה, איך להבין את מנגנון התנאי, מכניזם התנאי. אחר כך אני אעסוק במתנה על מה שכתוב בתורה, כן, שיש כלל כזה שבדיני תנאים שאי אפשר להתנות על מה שכתוב בתורה. אחר כך אני אשאל מה קורה בדבר שבממון, זה מחלוקת תנאים, רבי מאיר ורבי יהודה, האם בדבר שבממון כן אפשר להתנות על מה שכתוב בתורה או שגם בממון לא? אז זה השלב השלישי. והשלב הרביעי בעצם יביא אותנו לסוגיה שלנו בדף נון א', שהסוגיה שמה עושה הבחנה בין שני סוגי התניה בממון על דבר שבתורה. יש התניה, נגיד, על מנת שאין לך עליי הונאה. אני עושה מכירה בתנאי שאין לך עליי הונאה. אז זה מתנה על מה שכתוב בתורה, בדבר שבממון, כי זה סכום של הונאה. והגמרא דנה שם, האם יכול להיות הבדל בין על מנת שאין לך עליי הונאה, או על מנת שאין בו הונאה. זאת אומרת, האם המותנה שלך, מי שאתה מדבר איתו, הוא התורה? זה אי אפשר. אתה לא יכול לדבר עם התורה. התורה קבועה. התנאי לא יכול לשנות את מה שהתורה אומרת. אבל אם המותנה שלך זה האדם שמולך, אז אתה כן יכול להתנות. על מנת שאין לך עליי הונאה, זה כן. על מנת שאין בו הונאה, בעסקה הזאת לא יהיה דין הונאה, זה אתה לא יכול לעשות, כי יש דין עונה, אוקיי? זו הבחנה אחת שעולה שם בסוגיה, לא בטוח שהיא מוסכמת, אבל זה הנושא הרביעי. זאת אומרת, בקיצור, אני רוצה לעסוק מהגדול הקטן. קודם כל לראות מה זה תנאי בכלל. אחרי זה מתנה על מה שכתוב בתורה. אחרי זה בדבר שבממון מתנה על מה שכתוב בתורה, ואז בתוך דבר שבממון יש שני ניסוחים שונים שאני ארצה לראות מה ההבדל ביניהם. בסדר? זה בעצם המהלך, וזה הולך להעסיק אותנו כל הסמסטר, אבל אני ארצה כמובן לדבר קצת על המשמעויות הרחבות יותר. אני אכנס קצת לסוגיות של סיבתיות, סדר זמנים, קצת שאלות פילוסופיות שעולות בהקשר הזה של תנאים, אבל זה הנושא שלנו. אוקיי, אז בואו נתחיל קודם כל עם איזושהי היכרות כללית בעניין של תנאים. הסיפור מתחיל מפרשת בני גד ובני ראובן, הידועה, כי את דיני תנאים, הגמרא אומרת בכמה מקומות, שאת דיני תנאים אנחנו לומדים משם. אז בואו נראה קצת את הפרשה קודם כל. כן? ומקנה רב. ומקנה רב היה לבני, יש לכם, כן? ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד עצום מאוד. ויראו את ארץ יעזר ואת ארץ גלעד, והנה המקום, מקום מקנה. ויבואו בני גד ובני ראובן ויאמרו אל משה ואל עזר הכהן, ואל נשיאי העדה לאמור, עטרות ודיבון ויעזר, ונמרה וחשבון ואל עלה, וסבם ונבו ובעון. הארץ אשר היכה השם לפני עדת ישראל, ארץ מקנה הוא, היא, ולעבדיך מקנה. כן, אנחנו רוצים את הארץ הזאת בגלל שזאת ארץ מקנה ויש לנו מקנה גדול. ויאמרו, אם מצאנו חן בעיניך, ייתן את הארץ הזאת לעבדיך לאחוזה, אל תעבירנו את הירדן. הם מבקשים לקבל את הנחלה הזאת מעבר לירדן המזרחי, ולא לעבור יחד עם עם ישראל מערבה, לתוך ארץ ישראל. ויאמר משה לבני גד ובני ראובן, האחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה. זאת אומרת, עם ישראל יוצא למלחמה ואתם תשבו פה. זאת אומרת, התפיסה היא שהמלחמה הזאת היא משימה של כלל הציבור. לא כל אחד כובש לעצמו את הנחלה שלו, אלא יש פה איזושהי משימה כללית לכבוש את ארץ ישראל. וגם אם אתם מקבלים נחלה במקום אחר, זה לא פותר אתכם מהחובה להשתתף במלחמה על ארץ ישראל. למה תניעון את לב בני ישראל מעבור אל הארץ אשר נתן להם השם? כן, עכשיו הוא טיעון פרקטי, הוא אומר, אתם גם כן, מוציאים את הרוח מהמפרשים. זאת אומרת, אנשים עכשיו התחילו להתחמק מהמלחמה הזאת, כה עשו אבותיכם ושלחי אותם מקדש ברנע לראות את הארץ. בקיצור, אתם ממשיכים את ענייני המרגלים, כן, הנה קמתם אתם תחת אבותיכם תרבות אנשים חטאים, מספות עוד על חרון אף השם על ישראל, כי תשובון מאחריו, ויוסף עוד להניחו במדבר, ושיחתם לכל העם הזה. בסדר, אז עד כאן זה בעצם הפתיח. אנחנו מתחילים לראות על מה מדובר. אז בני גד ובני ראובן רוצים את הנחלה שמעבר הירדן המזרחי, כי יש להם הרבה מקנה. משה רבנו לא מסרב להם ברמה העקרונית, הוא רק אומר, אתם לא יכולים להתחמק מהמלחמה. אתם צריכים להצטרף למלחמה. אז מה עושים? יש פתרון, נכון? אפשר להגיד להם, בואו איתנו למלחמה. אם תבואו איתנו למלחמה, תקבלו את הנחלה בעבר הירדן, כי אין לו התנגדות עקרונית. לתת להם את הנחלה הזאת. הוא לא אומר להם בשם מצוות יישוב ארץ ישראל שאתם חייבים לשבת בעבר הירדן המערבי. אין לו טענה כזאת, אין בעיה, שבו בעבר הירדן המזרחי. אבל אתם לא יכולים להתחמק מנטילת חלק בכיבוש של הארץ. כן? מאוד אקטואלי. ויגשו אליו ויאמרו, גדרות צאן נבנה למקננו פה וערים לטפנו. ואנחנו נחלץ חושים לפני בני ישראל עד אשר עם אביונום אל מקומם, וישב טפנו בערי המבצר מפני יושבי הארץ. וישב טפנו בערי המבצר מפני יושבי הארץ. לא נשוב אל בתינו עד יתנחל בני ישראל איש נחלתו. כי לא ננחל עמם מעבר לירדן והלאה, כי באה נחלתנו אלינו מעבר הירדן מזרחה. זאת אומרת, הם הבינו, בני גד ובני ראובן, הבינו את הסאבטקסט. הם הבינו שמשה רבנו לא מתנגד באופן עקרוני לתת להם את הנחלה ממזרח לירדן. הוא רק רוצה ששותפות שלהם בכיבוש הארץ. אז הם אומרים לו, אוקיי, הבנו, אז תן לנו את הנחלה ואנחנו נשתתף. בסדר? רק שנגמור את הכיבוש וכולי, נחזור חזרה לעבר הירדן המזרחי, ואז הכל בסדר. ויאמר עליהם משה, כן? ויאמר עליהם משה, אם תעשון את הדבר הזה, אם תחלצו לפני השם למלחמה, ועבר לכם כל חלוץ את הירדן לפני השם עד הורישו את אויביו מפניו, ונכבשה הארץ לפני השם, ואחר תשובו, והייתם, תשובו כאן למזרח הירדן, והייתם נקיים מהשם ומישראל, והייתה הארץ הזאת לכם לאחוזה לפני השם. ואם לא תעשון כן, הנה חטאתם להשם, ודעו חטאתכם אשר תמצא אתכם. בנו לכם ערים לטפכם, וגדרות לצונאיכם, והיוצא מפיכם תעשו. אז פה בעצם זה הניסוח הראשון שאנחנו מוצאים של התנאי. משה רבנו, אתם שמים לב, עושה פה התניה כפולה. ואתה אומר להם, אם תעברו את הירדן ותעשו את מה שצריך, תקבלו את הירדן המזרחי כמו שביקשתם. ואם לא, כן? ואם לא תעשו כן, והנה חטאתם להשם ודעו חטאתכם אשר תמצא אתכם. מה זה הצד השני? אה? זה לא תנאי כפול. נכון? אומר להם, אם אתם תעברו, תקבלו את הנחלה מעבר הירדן. תנאי כפול אמור להיות, ואם לא תעברו, לא תקבלו. לא אומר את זה. אם לא תעברו, זה חטא גדול. אוקיי, חטא גדול ומה? אנחנו נקבל את הערים ממזרח לירדן? רק יש לנו חטא? או שאתה באמת מתכוון להתנות תנאי כפול ולהגיד שאם לא נעבור, אז לא נקבל את זה. פה זה לא מוצג כך. פה זה מוצג בעצם כאיזשהו סוג של מצווה. משה רבנו אומר להם, תראו, אתם חייבים לעבור להשתתף עם עם ישראל, כי זאת מצווה. כן? אם לא תעשו את זה, אז אתם לא בסדר. הוא לא יתנה את מתן הערים בזה שהם יעשו את המצווה הזאת. אני רוצה לחדד יותר, תראו. כאשר אני מתנה עם מישהו תנאי, הסיבה שהוא עושה את מה שהוא עושה, זה לא בגלל שהוא חייב לעשות את מה שהוא עושה. הוא רוצה שיעשה, לא רוצה שלא יעשה. רק יש השלכות. נגיד, אני מגרש אישה על מנת שהיא לא תשתה יין שנה. אוקיי? אז אם היא שתתה יין, היא לא מגורשת. אם היא לא שתתה יין, היא מגורשת. האם יש לי למצווה לא לשתות יין, להימנע משתיית יין? לא. היא יכולה לעשות מה שהיא רוצה. רק יש תוצאות. זאת אומרת, אם היא תשתה יין, אין גירושין. אם היא לא תשתה יין, יש גירושין. אני אגיד לכם יותר מזה. נגיד שהיא התחתנה כבר. ויש לה ילדים. ועכשיו, בתוך הזמן, נגיד זה לעשר שנים, לא לשנה. היא התחתנה, נולדו לה ילדים. עכשיו היא רוצה לשתות יין בשנה השמינית. היא רוצה לשתות יין. מותר לה? אתם מבינים שאם היא שותה יין, אז הגירושין הראשונים בטלים, ועכשיו הנישואים שלה לשני, זה ניאוף, היא עברה לנישוא אשת איש, והילדים שלה ממזרים. האם מותר לה לשתות יין? אני טוען שמותר לה. אתה לא הקדוש ברוך הוא. אתה לא יכול לאסור עליי לשתות יין. יש לזה השלכות. זאת אומרת, אם היא תשתה יין, אז הגירושין בטלים, הילדים ממזרים, הכל נכון. אבל אתה לא יכול להגיד לי שאסור לי לשתות יין. לשתות יין זה מותר. ואת התנאיה שהבעל עושה עם אשתו, לא מטילה עליה חובות. הבעל הוא לא הבעל הבית של האישה שיכול להטיל עליה חובות. כל מה שהבעל אומר, אני מסייג את הפעולה המשפטית שאותה אני עושה. אם יקרה כך, אני עושה אותה. אם לא יקרה, אני לא עושה אותה. זה הוא יכול, כי זה התנאיה עם עצמו. מה? מה זה חובה לא נורמטיבית? אני לא מכיר חובה לא נורמטיבית. מה זה יכול? אסור לך לעבור אליהם. ופה מותר לך לשתות יין. מותר לך לשתות יין. התוצאה תהיה בעייתית מאוד. אבל מותר לך לשתות יין. איך אפשר להגיד שאסור לה? זו באמת שאלה. מה קורה? האם בסופו של דבר, נגיד, הפיכת הילדים לממזרים נחשבת עבירה? או הפיכת הביעות שלה לבעילות זנות? זה נחשב עבירה? אסור להיבעל בעילת זנות. אבל האם אסור להפוך בעילה שנעשתה ביתר לבעילת זנות? יש איסור כזה? לא יודע. יש שאלה מעניינת, הריטווה בחולין מדבר, מה קורה אם אני ברחתי על אוכל כלשהו והתחרטתי, לא בא לי לאכול את זה. האם אני צריך לאכול את זה כדי להציל את הברכה שברחתי, שלא תהיה ברכה לבטלה? טוב, אז מה שהוא עונה שם יכול להתפרש בשתי צורות, אבל זו שאלה לא פשוטה. לא בטוח שאתה צריך לאכול, לא רוצה לאכול, אל תאכל. זה שזה הופך בדיעבד את הברכה שאותה ברחת לברכה לבטלה, זה התוצאה, אבל לא ברחתי ברכה לבטלה. אני הפכתי ברכה קיימת לברכה לבטלה. יש איסור לברך ברכה לבטלה. לא בטוח שיש איסור להפוך ברכה שבורחה כבר לברכה לבטלה. אותו דבר כמו עם התנאי. אני חוזר אלינו. מה שמשה רבינו אומר לבני גד ובני ראובן, הוא לא אומר להם שאם לא תעברו לא תקבלו את הנחלה מעבר לירדן. הוא אומר להם שאם לא תעברו אתם לא בסדר. אסור לכם לא לעבור. זאת אמירה אחרת לגמרי מהאמירה של תנאי. נכון, זה בכלל לא תנאי. הוא מטיל עליהם חובה לעבור את הירדן. ואם לא תעשו את החובה, אז אתם לא בסדר. הוא לא אומר שאם לא תעשו את זה, לא תקבלו. זאת אומרת, הניסוח שמופיע פה, הוא לא ניסוח של התנאיה. הוא ניסוח של הטלת חובה. עכשיו, משה רבנו יכול להטיל חובות על עם ישראל, בשם הקדוש ברוך הוא. בעל לא יכול להטיל חובות על אשתו. הוא יכול להתנות את התנאים. הוא לא יכול להטיל עליה חובות. בסדר? אבל משה רבנו יכול. ולכן לדעתי, בקטע שמושחר כאן, כן, שאתה בואים למעלה, אין תנאי. זה לא תנאי. זה דרישה מבני גד ובני ראובן לעלות למלחמה. אתם רואים גם למעלה מה ההנמקה של משה רבנו. ההנמקה של משה רבנו, אחריכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה. הוא לא מספר להם על עניינים משפטיים. הוא מדבר איתם מוסרית. הוא אומר, מה זאת אומרת? אתם חייבים ליטול חלק במלחמה. ולכן באמת, עכשיו כשהוא עונה להם, זה מה שהוא אומר, הוא לא עושה תנאי המשפטית. אתם צריכים ליטול חלק במלחמה. ואם לא עשיתם את זה, אתם לא בסדר. לא כמו האישה ששתתה יין, אי אפשר להגיד לה שהיא לא בסדר, היא בסדר גמור. ויש את התוצאות של מה שהיא עשתה. פה אתם לא בסדר, כי זה לא התנאיה. אוקיי? מה מילולית? מה הפירוש המילולי? ראשונים. חשים, אני חושב שזה מלשון למהר. חש זה מישהו שממהר. אתה הראשון, אני חושב. אז עד כאן בינתיים בעצם לא מצאנו תנאי, נכון? הלאה. ויאמר בני גד ובני ראובן אל משה לאמור, עבדיך יעשו כאשר אדוני מצווה. טפנו, נשנו, מקננו וכל בהמתנו יהיו שם בערי הגלעד, ועבדיך יעברו כל חלוץ צבא לפני השם למלחמה כאשר אדוני דובר. מה קורה כאן? הם מקבלים על עצמם, נכון? אומרים אנחנו נעבור, שימו לב, שום תנאי. מה הם אומרים? אתה צודק, זה לא מוסרי לא להשתתף במלחמה עם עם ישראל, אנחנו מקבלים אותנו, אנחנו משתתף, אנחנו נהיה בסדר. אז לכן בינתיים אין שום התנאיה ושום דבר. בינתיים זה בסך הכל קריטת חוזה, הטלת חובות, כל אחד מבין מה הצד השני רוצה ומה ראוי ולא ראוי לעשות. לכן זה בסך הכל הפתיח, כל הסיפור שקראתי עד עכשיו. עכשיו תראו, זה ממשיך. ויצב להם משה את אלעזר הכהן ואת יהושע בן נון ואת ראשי אבות המטות לבני ישראל. ויאמר משה עליהם, אם יעברו בני גד ובני ראובן איתכם את הירדן, כל חלוץ למלחמה לפני השם, ונכבשה הארץ לפניכם, ונתתם להם את ארץ הגלעד לאחוזה. ואם לא יעברו חלוצים איתכם, ונוחזו בתוככם בארץ כנען. מה יש פה? עוד פעם הוא חוזר על ההתניות האלה, למה עוד פעם הוא חוזר? אמרת כבר למעלה, מה... עכשיו מספרים לי, כן, מה שהוא אמר להם, עכשיו הוא אומר לבני ישראל. אוקיי, הבנתי, מה... למה זה משנה? כי רק פה מופיע תנאי. עד כאן לא היה תנאי. עד כאן בסך הכל היה רציונל. אתם יודעים, בחוזה משפטי, תמיד אומרים, היות שהצד הזה מעוניין כך וכך, והצד ההוא מעוניין כך וכך, לכן קראתנו חוזה. מה אומר החוזה? עכשיו אנחנו מתחילים לפרט. הרציונל זה בסך הכל אומר, מה כל צד רוצה להשיג? מה העקרונות? מה הביא אותנו לכרות את החוזה? מכאן והלאה אנחנו נפרט את החוזה. זה בדיוק מה שקורה פה. מה שקרה עד כאן זה הרציונל. מה כל אחד מהצדדים רוצה? עכשיו אנחנו עוברים למימוש המשפטי של הרציונל הזה. זאת אומרת, איך אנחנו נבצע חוזה שמממש את הרצונות של שני הצדדים? אתם רוצים את הנחלה, אנחנו רוצים שותפות שתעברו איתנו את הירדן. אוקיי, הדרך לממש את זה זה על ידי תנאי. ועכשיו משה רבנו עושה תנאי, שימו לב, עכשיו התנאי שאם לא תעברו, הוא לא אומר להם אתם תהיו לא בסדר. הוא לא מדבר איתם, הוא מדבר עם בני ישראל. הוא אומר להם, אם לא תעברו, לא תקבלו. נוחזו בתוככם בארץ כנען. אתם לא תקבלו אתם מעבר לירדן, אתם תשבו בעבר הירדן המערבי. כי לא תקבלו את הנחלה בעבר הירדן המזרחי. זאת התנאיה, ורק כאן יש התנאיה. זה לא חזרה. עכשיו הוא אומר, ויענו בני גד ובני ראובן לאמור, את אשר דיבר השם אל עבדיך כן נעשה, אנחנו נעבור חלוצים לפני השם ארץ כנען, ואיתנו אחוזת נחלתנו מעבר לירדן, ויתן להם משה, עוד פעם, הם מקבלים את העניין, הם לא עושים תנאי כפול, כי לא צריך, משה רבנו הוא זה שיתנה, רק הם אומרים, אנחנו מסכימים, החוזה נכרת, אוקיי? הם הסכימו למה שמשה רבנו אמר, ויתן להם משה לבני גד ולבני ראובן לחצי שבט המנשה, בן יוסף, את ממלכת סיחון מלך האמורי, ואת ממלכת אוג מלך הבשן, הארץ לעריה, בגבולות ערי הארץ. סביב. ואז הם מימשו את זה, הוא נתן להם. אגב, רואים פה שזה תנאי, יש שני סוגי תנאים, אנחנו נראה את הכל בהמשך, אני רק מראה לכם שכבר בפרשה רואים את הרמזים להרבה דברים בהמשך. יש שני סוגי תנאים, יש תנאי מעכשיו ותנאי אם, תנאי עתידי. כן, פרוספקטיבי ורטרואקטיבי. רטרוספקטיבי. איזה תנאי מדובר כאן? איזה תנאי זה היה שמשה רבינו עושה עם בני גד? לא? מה זה? תנאי עתידי זה... כל תנאי הוא עתידי. במובן של אתה צריך לעשות משהו, צריך לקרות משהו בעתיד, כדי שהחלוט תחול או לא תחול. השאלה היא מתי אני רוצה להכיל את החלוט. למשל, אני אומר לאישה, את מגורשת מעכשיו, על מנת שלא תשתי יין שנה. אז זה תנאי של מעכשיו. הוא מותנה באירועים עתידיים, שלא תשתי יין שנה. יש תנאי אם. את מגורשת אם לא תשתי יין שנה. בתנאי אם... הגירושין חלים מאות שנה והלאה, לא אחורה. זה תנאי עתידי. בסדר? במקרה הזה נראה שזה תנאי של מעכשיו. כי משה רבינו עכשיו נותן להם את עבר הירדן. בתנאי שבעתיד הם יעברו למלחמה יחד עם עם ישראל. אז זה תנאי של מעכשיו. אנחנו נראה למה זה חשוב בהמשך. לא עמדו במבחן, לכן הנתינה היא נתינה מותנית. אם תעמדו במבחן, אז הנתינה תקבל תוקף. אם לא תעמדו במבחן, אז לא. אז לא קיבלתם כלום. אבל אני נותן לכם את זה מעכשיו. זאת אומרת, אם תעמדו במבחן בעוד שנה, שנתיים, עשר שנים, זה שלכם כבר מעכשיו.
אם לא, אז מה, אם יקח את זה בחזרה?
כן? הם יצטרכו אפילו לשלם את הפירות שהם אכלו שם. כן? זה לא חל. אוקיי? כל זה אנחנו נדבר, זה המכניזמים של התנאי. אבל כרגע אנחנו עוד במבוא. למה זה חשוב? אנחנו נראה בהמשך שיש הרבה קשיים שהמפרשים מעלים שנובעים מחוסר הגדרה מדויקת של המושגים. זאת אומרת, צריך להבין שבפרשה הזאת התנאי הכפול מופיע פעם אחת בלבד, למרות שהעניין הזה שאם תעברו תקבלו וכולי מופיע פה איזה 3-4 פעמים, 5 פעמים, לא יודע כמה. רק במקום אחד יש תנאי, בקטע המושחר. רק שם. אוקיי? רציונל אתה יכול להגיד בצורה לא מדויקת. אתה יכול להגיד, תראו, רק אם תעברו תקבלו. אתה לא צריך לכפול את הרציונל. אין דינים על איך אתה מבטא את הרציונל שלך, או מה אתה רוצה. יש דינים על איך אתה מנסח את התנאי. כי ניסוח התנאי הוא אקט משפטי. לאקט משפטי יש כללים, איך עושים את זה, איך צריך לעשות את זה. אוקיי? הוא לא חזר על הרעיון. אמרתי, בהתחלה זה היה רציונל, ואחרי זה המימוש. כמו בחוזה. אתה חותם חוזה, אמרתי. אז הפסקה הראשונה אומרת מה הרציונל של הצדדים. מה אתה צריך? הם יודעים את הרציונל של שני הצדדים. הם כבר דיברו ביניהם שבועיים לפני שהם הגיעו לעורך דין לחתום את החוזה. בשביל מה אתה אומר? כי החוזה צריך להכיל הכל. החוזה אומר, זה הרציונל, וככה אנחנו מממשים אותו. עכשיו, תשימו לב, זו נקודה מאוד חשובה. אנחנו נראה את זה בהמשך, כנראה עוד לא היום, כבר לא היום, אבל אנחנו נראה את זה בהמשך. השאלה, מה קורה לולי התורה הייתה מחדשת את תנאי בני גד ובני ראובן? האם בכלל אפשר היה לעשות חוזה כזה? האם אפשר היה לתות תנאים בלי התורה? התורה עצמה חידשה את מושג התנאי? או לא, מושג התנאי הוא אינטואיטיבי, כל אחד יודע שאפשר לתנות תנאים. התורה רק אומרת, צריך לעשות את זה באופנים כאלה, ולא באופנים אחרים. ואת החידוש מתנאי בני גד ובני ראובן הוא חידוש לכולה או חידוש לחומרה? האם זה בא להגיד לי, כן, אפשר להתנות תנאים, מה שלא הייתי יודע אולי בלי זה, או שלא. בא להגיד, ברור שאפשר להתנות תנאים, אבל רק כך, ולא אחרת. אוקיי? אז אנחנו נראה בהמשך, יכול להיות זה מחלוקת ראשונים, אבל לענייננו, במבנה של הפרשה, זה מאוד משדר כמו התפיסה השנייה. למה? כי הפרשה אומרת, תראה, זה הרציונל, כן? שני הצדדים רוצים, אבל יש דרך מאוד מסוימת לעשות את זה. אם לא תעשה זה בצורה של התניה כפולה, עם כל הכללים שאנחנו נראה עוד מעט, לא תצליח לבצע את מה שאתה רוצה. זאת אומרת, שלולי החידוש של התורה, אם אתה לא עושה את זה לפי הדפוס שהתורה קבעה, אתה לא יכול לפעול במכניזם של תנאי. זה חידוש של התורה. ולכן התורה חוזרת עוד פעם כדי להראות איך משה רבנו מממש את הרציונל. רק כך אפשר לממש את הרציונל. זה חידוש של התורה. בלי זה, הרציונל היה קיים, לא הייתה לנו שום דרך לעשות את זה. תחשבו על מצב שבו בני גד ובני ראובן רוצים את הנחלה מעבר לירדן, ומשה רבנו רוצה שהם ישתתפו במלחמה. אוקיי, והתורה לא חידשה, לא מופיע הקטע המושחר. בסדר? אין את זה. אין דרך לעשות את זה. אתם רוצים, אבל אין. משפטית, אין שום דרך תקפה שתצליח לממש את הרצונות של שני הצדדים. לחבר את זה לחוזה. רק בגלל שהתורה חידשה את האופן הזה של תנאי, את המכניזם הזה של תנאי, אפשר לעשות את הרציונל הזה. אוקיי? ולכן התורה חוזרת עוד פעם בקטע המושחר. כי פה היא מחדשת בעצם את המושג של תנאי. בלי החידוש הזה, הרצונות היו קיימים, אבל לא הייתה דרך לממש אותם. למה לא? מה הבעיה? הרי כל מערכת משפטית מכירה בהתניות. אפשר לתנות תנאים, מה? זה לכאורה זו סברה פשוטה. למה יש הנחה שלא, בלי שהתורה הייתה מחדשת, אי אפשר היה לתנות תנאים. אנחנו נראה את זה בהמשך. בחשיבה ההלכתית, זה כנראה לא פשוט. אוקיי? עכשיו, אני רוצה להיכנס קצת לשאלה מה זה בכלל תנאי ואת ההגדרות הבסיסיות, כדי שלחסוך את כל המבוא הגדול העובדתי. ניכנס אחרי זה לנקודות העיוניות, אבל קודם כל להבין מה המסגרת, שיהיה לנו את הנתונים, אוקיי? אז אני רוצה לעבור על פרק ברמב״ם. פרק ו' בהלכות אישות ברמב״ם, שמסכם בעצם את נושא התנאים. למעשה יש שני פרקים בהלכות אישות ושני פרקים בהלכות גירושין, שדי חוזרים על עצמם, אבל אני חושב שרוב הדברים העיקריים מופיעים בפרק הזה, אז בחרתי בו. אז הרמב״ם אומר ככה, זה בהלכות קידושין, לכן הוא מדבר על קידושין, אבל בעצם זה מדבר באופן כללי על תנאים. אז הרמב״ם אומר כך, המקדש על תנאי, אם נתקיים התנאי, מקודשת. ואם לא נתקיים, אינה מקודשת. מה כתוב כאן? ההגדרה של תנאי. זאת אומרת, העובדה שאפשר להכיל חלות לצדדים. שאם יתקיים משהו, אז החלות חלה, ואם לא יתקיים משהו, אז החלות לא חלה. זה החידוש היסודי של פרשת תנאים. וזה לא טריוויאלי. בלי שהיינו לומדים את זה מבני גד ובני ראובן, לא בטוח שבכלל אפשר היה לעשות דבר כזה. לקדש את האישה בתנאי כזה, ואם לא מתקיים התנאי, אז היא לא מקודשת. רצונות כאלה יכולים להיות, גם לבעל וגם לאישה. אבל לא בטוח שיש דרך משפטית לממש את זה. למרות שאתם רוצים. לא כל דבר שאנחנו רוצים אפשר לממש משפטית. למשל, אם שנינו רוצים, אני רוצה להקנות לך דבר שלא בא לעולם. נפט שישאב בעוד 50 שנה. אתה למכור לך את הסחורה הזאת. אין, אדם לא יכול לקנות דבר שלא בא לעולם. אתה רוצה לקנות, אני רוצה להקנות. מה הבעיה? הבעיה היא שאין דרך משפטית לייצר מחר תקף על סחורה עתידית. זה דבר שלא בא לעולם. אותו דבר כאן. שני הצדדים היו רוצים לקדש אותה בתנאי, היא מסכימה והוא מסכים, ואם לא מתקיים התנאי אז הוא לא רוצה. אוקיי? שני הצדדים רוצים. לא בטוח שגם אם הם רוצים, אפשר לממש את זה. את זה חידשה התורה בפרשת תנאים. כן, אפשר לממש באופן מאוד מאוד מסוים. ואז אומר הרמב״ם ככה. בין שהיה התנאי מן האיש, בין שהיה מן האישה. גם האישה יכולה להתנות תנאי. אגב, הרבה פוסקים, אני עסקתי פעם בביטול קידושין של איזה זוג שהתחתן, לא משנה, היה סרבנות גט, אז ישבנו בבית דין וביטלנו את הקידושין. עכשיו, איך בנוי ביטול קידושין? זה בעצם איזשהו תנאי מכללה. את האישה התרצתה לקידושין, אם יתקיים כך וכך. אבל אם זה לא מתקיים, אז ההתרצות שלה מעיקרה הייתה בטעות. ברגע שהיא לא התרצתה, אז היא לא מקודשת. למשל, הדוגמה, המקרה שבו עסקנו, הבעל בלילה הראשון כבר נסע לחוץ לארץ. הוא אפילו לא הגיע למלון לליל הכלולו. שני ילדים טיפשים שהתחתנו בגיל 18, התחתנו והבעל נסע לחוץ לארץ. הוא לא הגיע, היא חיכתה לו במלון. בלילה הראשון הוא לא הגיע. אחרי יומיים שלושה פתאום מצאו אותו בחול. וחי עם אישה אחרת במקום אחר. בארצות הברית. הזוי, לא משנה. אז אני טענתי שקידושים כאלה לא תקפים, לא צריך גט. הוא סרב לתת גט, עשה שם בלגן, הוא רצה כסף, הוא סחט כסף. אני טענתי שאפשר לבטל את הקידושים. למה? כי על דעת כן, היא לא התרצתה. זאת אומרת, היא לא הסכימה לקבל קידושים אם היא לא תקבל את התנדו, את הזוגיות. היא לא קיבלה שום זוגיות, אוקיי? זה נראה לי פשוט, לא משנה. בכל אופן, אז אמרו לי, כן, אבל אתה מבין שזה בעצם תנאי מכללה. האישה אומרת, אני מתרצה, ובלבד שאקבל זוגיות. אם לא אקבל זוגיות, אני לא מתרצה. נכון שהיא לא התנתה את זה בפה, אבל אני מבין מתוך ההקשר שכל אדם סביר מתנה דבר כזה כשהוא מתרצה לקידושין. אז זה נקרא תנאיה מכללה. מה? כן, ברור. לכן במצבים כאלה אנחנו נראה תוספות בקידושין. תוספות אומר, במצבים כאלה לא צריך להתנות במפורש בפה, לא צריך תנאי כפול, כי זה ברור מכללה, שזה מתכוונים. הבעיה שהתנאים שמופיעים בגמרא הם תמיד תנאים של הבעל. הבעל הוא זה שעושה את הפעולה, אז הוא יכול גם להתנות, אני עושה את הפעולה בתנאי כזה, אם לא יקרה, לא יתקיים התנאי, אני לא עושה את הפעולה. מי אמר שאישה יכולה להתנות תנאים? הרי פה זה תנאי מכללה. היא לא עושה את הפעולה, היא רק מקבלת את הקידושים. הבעל מקדש. אז אני טענתי, מה זאת אומרת? יש התרצות של האישה, האישה מתרצה. היא יכולה להגיד, אני מתרצה בתנאי. כן, בסדר, זה צריך להיות מהותי, וזה השאלה אם זה צריך להיות מרגע הקידושין, ולא להתעורר אחר כך. יש פה עוד הרבה פרטים, אני לא נכנס כרגע לכל העניין. אז פה, הנה, הרמב״ם הזה אומר, בין שהיה התנאי מן האיש, בין שהיה מן האישה, גם האישה יכולה להתנות. למרות שכל המקרים בגמרא, אין מקרה בגמרא שהאישה התנתה תנאי. לא מופיע, נדמה לי. רק תנאים של הגבר. אבל זה לא עקרוני. אני חושב שמסברה, זה ברור. אם הבן אדם מתרצה, נגיד מוכר וקונה, גם המוכר, קניינים בדרך כלל נעשים מצד הקונה. הקונה עושה משיכה, חזקה, הגבהה, משהו כזה. המוכר לא עושה כלום. האם המוכר יכול להתנות תנאים על המכירה? מי שעושה את הפעולה זה הקונה. ברור שכן. הוא מתרצה לעניין הזה. הוא אומר, אני מתרצה רק אם יתקיים, כך וכך. אותו דבר האישה. האישה היא בעצם המוכרת בעסקה הזאת. היא מוכרת את עצמה והבעל הוא הקונה. אז נכון שהבעל עושה את הפעולה, כן? אבל האישה מתרצה. היא אומרת, אני מתרצה רק אם יתקיים, כך וכך. אז לכן גם האישה יכולה להתנות תנאי. וכל תנאי שבעולם, בין בקידושין, בין בגירושין, בין במקח וממכר, בין בשאר דיני ממון, צריך להיות בתנאי ארבעה דברים. זה מה שנקרא משפטי התנאים. זאת אומרת, התנאי צריך, יש ארבעה כללים, איך צריך לנסח תנאים. אני עובר להלכה ב'. ואילו הן הארבעה דברים של כל תנאי. שיהיה תנאי כפול, ושיהיה הן שלו קודם ללאו, ושיהיה התנאי קודם למעשה, ושיהיה התנאי דבר שאפשר לקיימו. בואו נסביר כל דבר כזה. תנאי כפול, דיברנו, נכון? אם תעברו את הירדן תקבלו, אם לא תעברו את הירדן לא תקבלו. צריך לכפול את התנאי, להגיד את שני הצדדים. הן, מה זה הן קודם ללאו? קודם אם תעברו תקבלו את הארץ, ואחרי זה אם לא תעברו לא תקבלו את הארץ. את הצד החיובי אומרים ראשון. את הצד השלילי אומרים שני. זה הדין השני. ושיהיה התנאי קודם למעשה. מה הכוונה? נכון? בכל אחד משני הצדדים, החיובי והשלילי, הניסוח צריך להיות קודם התנאי ואחרי זה המעשה. אם תעברו חלוצים, תקבלו את הנחלה. לא תעברו חלוצים, לא תקבלו את הנחלה. אני לא יכול להגיד, תקבלו את הנחלה אם תעברו חלוצים. לא. כי זה להקדים את המעשה לתנאי. אני רוצה להקדים את התנאי למעשה. אגב, שאלה לא פשוטה, איך מגדירים מהו המעשה ומהו התנאי? מבחינת הרציונל של שני הצדדים, יש שני הצדדים, לכל אחד יש רציונל. משה רוצה שהם יעברו את הירדן, והם רוצים לקבל את הנחלה. מבחינת כל אחד מהם, המעשה שבחוזה הזה הוא אחר. מבחינת בני גד, המעשה היה לקבל את הנחלה, והתנאי שהם יעברו את הירדן. מבחינת משה, המעשה הוא שהם יעברו את הירדן, והתנאי הוא שתקבלו את הנחלה, או התוצאה, תקבלו את הנחלה. ודי ברור אינטואיטיבית שהמעשה כאן זה לקבל את הנחלה. אתה לא יכול להגיד שהם יעברו את הירדן בתנאי שיקבלו את הנחלה. זה לא... נכון? התוצאים הם יעברו את הירדן, התוצאה תהיה שהם יקבלו את הנחלה. לכן ברור שהמעשה פה זה קבלת הנחלה, והתנאי זה מעבר הירדן, השתתפות במלחמה. אז תנאי קודם למעשה, פירושו קודם תגיד את התנאי, ואחרי זה תגיד את המעשה. דין רביעי, ושיהיה התנאי דבר שאפשר לקיימו. אבל אם הוא מתנה איתה על מנת שתעלי לשמיים. אי אפשר לקיים את התנאי הזה, אז לכן זה לא תנאי תקף. ואם חסר התנאי אחד מהם, הרי התנאי בטל. וכאילו אין שם תנאי כלל, אלא תהיה זו מקודשת או מגורשת, ויתקיים המקח או המתנה מיד, וכאילו לא יתנה כלל. הועיל וחסר התנאי אחד מן הארבעה. זאת אומרת, אם חסר אחד מהדרישות בניסוח הנכון, התקני של התנאי, אז התנאי בטל. אבל צריך לשים לב טוב, מה הכוונה התנאי בטל? בדיוק. לא שהמעשה מתבטל. המעשה קיים ולא מסויג. זאת אומרת, הוא קיים בכל מקרה. בין אם התנאי מתקיים ובין אם לא. זאת אומרת, מה שמתבטל זה התנאי. בלשון הגמרא, תנאי בטל ומעשה קיים. זאת אומרת, המעשה קיים בכל מקרה. נראה בהמשך, זאת אמירה שנראית מאוד תמוהה, אבל נראה בהמשך מה היא אומרת. הלכה ג' כיצד? הוא אומר לאישה, אם תתני לי 200 זוז, הרי את מקודשת לי בדינר זה. ואם לא תתני לי, לא תהיה מקודשת. ואחר שיתנה תנאי זה נתן לה הדינר, הרי התנאי קיים, והרי זו מקודשת על תנאי. ואם נתנה לו 200 זוז, תהיה מקודשת, ואם לא נתנה לו, אינה מקודשת. מה הוא מתכוון להדגים בגימל? אז בואו נראה את האנטיתזה בדלת. זה הניסוח הנכון. מה זה הניסוח הלא נכון? אבל אם אמר לה, הרי את מקודשת לי בדינר זה, ונתן הדינר בידה, והשלים התנאי ואמר, אם תתני לי 200 זוז, תהיה מקודשת, ואם לא תתני לי, לא תהיה מקודשת. הרי התנאי בטל מפני שהקדים המעשה ונתן בידה, ואחר כך התנה. אף על פי שהכל בתוך כדי דיבור. והרי זו מקודשת מיד ואינה צריכה ליתן לה כלום. ותנאי קודם למעשה, הרמב״ם מפרש נגד כל הראשונים. תנאי קודם למעשה, הוא לא מדבר על הניסוח, הוא מדבר על הביצוע. תנאי קודם למעשה, הכוונה, אתה קודם צריך לעשות את התניה, ואחרי זה צריך לקיים את התנאי. להגיד את התנאי, כי למש, תסתכלו על הניסוח בהלכה ג' בהלכה ג' לפי כל הראשונים חוץ מהרמב״ם, או רוב הראשונים, זה ניסוח של מעשה קודם לתנאי, זה ניסוח לא תקני. תראו מה הוא אומר פה. אם תתני לי 200 זוז, הרי את מקודשת לי בדינר זה. מה מעשה פה? אה, לא, סליחה. לא, לא, זה מעשה, זה ניסוח תקני. אם תתני לי 200 זוז, הרי את מקודשת. ואת הרי את מקודשת זה המעשה, ואם תתני לי 200 זוז, זה התנאי. אז הוא יקדים את התנאי למעשה. בסדר? אז זה בסדר. סליחה, זה נכון גם לפי שאר הראשונים. אבל בהגדרות שלו אומר, אחרי שהייתה את התנאי הזה, נתן לה את הדינר, הרי התנאי קיים. הוא לא מדבר על צורת הניסוח. הוא מדבר על השאלה, האם אתה נותן לה את הדינר אחרי שהתנית, או אתה מתנה אחרי שנתת את הדינר. נגיד, אם הייתי מנסח הפוך, הרי את מקודשת לי אם תתני 200 זוז, ואת לא מקודשת אם לא תתני 200 זוז. זה בסדר לפי הרמב״ם? הרי את מקודשת לי אם תתני 200 זוז, ואת לא מקודשת אם לא תתני 200 זוז. נראה שזה בסדר לפי הרמב״ם. לפי שאר הראשונים זה לא יהיה בסדר. למה? כי הקדמתי את המעשה, הרי את מקודשת לי, לתנאי, אם תתני לי 200 זוז. אבל הרמב״ם לא מדבר על הניסוח, מה מופיע ראשון ומה מופיע שני במשפט שלי. הרמב״ם מדבר על סדר הביצוע. זאת אומרת, אם אתה קודם עושה את הפעולה של הקידושין, ואז אתה מתנה את התנאים, לא עובד, כי כבר עשית את הפעולה. אם אתה צריך קודם להתנות ורק אז לעשות את הפעולה. הוא לא מדבר פה על השאלה איך בדיוק צריך להיות בנוי הדיבור. שאר הראשונים מבינים תנאי קודם למעשה, שזה דרישה על צורת הניסוח של התנאי. לא על השאלה מתי עושים את הפעולה ומתי מתנים. לא הבנתי? לא, לפי שאר הראשונים יש בעיה. יש בעיה. רק לא צריך להגיד את זה. הדרישה שתנאי קודם למעשה היא דרישה לניסוח. זה שאתה צריך להגיד את התנאי לפני שאתה עושה את הפעולה, זה פשיטה. על זה לא מדובר, זה בכלל לא במשפטי התנאים, זה ברור. אם עשית את הפעולה, מה יש להתנות אחרי זה? מכרתי לך קרקע, בסדר? זה שבוע, אני אומר, אתה יודע, מכרתי לך את זה רק אם ירד גשם מחר. אין, מכרת, עבוד. מה? בגלל שזה תוך כדי דיבור. זה חידוש נוסף של הרמב"ם. הוא אומר, אפילו תוך כדי דיבור לא יעזור. ברמה העקרונית, זה אני לא יודע אם בראשונים אחרים מסכימים, ברמה העקרונית ברור, מסברה, זה לא קשור למשפטי התנאים, שברור שאתה צריך קודם להתנות ואחרי זה לעשות את הפעולה. הרמב"ם אומר, זה החידוש בתנאי קודם למעשה. וכנראה בגלל זה הוא מוסיף שזה אפילו בתוך כדי דיבור. אם זה לא בתוך כדי דיבור, באמת אין פה שום חידוש. ברור, אם עשית את המעשה, מה יש לך להתנות אחרי זה תנאים? עבוד. אבל שאר הראשונים אומרים לא, החידוש של תנאי קודם למעשה זה חידוש בניסוח. האם צריך קודם לעשות את התנאי ואחרי זה לעשות את הפעולה? ברור שהם מסכימים גם לזה. האם תוך כדי דיבור לא יועיל? לא יודע. לפי שאר הראשונים יכול להיות שתוך כדי דיבור כן יועיל. אני לא בטוח. אוקיי? אז קראנו את הלכה ד', השגת הרייבד, הרי התנאי בטל מפני שהקדים המעשה ונתן בידיו ואחר כך התנה. אמר אברהם, לא זו הדרך. אלא אפילו אמר הכל קודם המעשה. ואחר כך נתן הדינר, הרי התנאי בטל. משום דלא דמי לתנאי בני גד ובני ראובן, שאמרו, אם יעברו דיינו תנאי, והדר ונתתם דיינו מעשה. וזה לא אמר כן, אלא אמר, הרי את מקודשת, דיינו מעשה, ואחר כך התנאי. כן, הנה, זה מה שבלבל אותי. תראה את הרמב״ם בהלכה ד'. הרמב״ם בהלכה ד' מנסח, הרי את מקודשת לי בדינר זה, ונתן הדינר בידה והשלים התנאי. ואמר, אם תתני לי 200 זוז. פה באמת כאן משתנה סדר הדיבור. אבל הרמב״ם לא מסתפק בשינוי של סדר הדיבור, אלא גם מכניס פה את מתי הוא נתן לה את הדינר. זה הנקודה. והרייבד אומר, מה פתאום? סדר הדיבור של עצמו, לא משנה מתי נתת הדינר, גם את הדינר נתת אחרי זה. בגלל שהפכת את סדר הדיבור, זה כבר מעשה קודם לתנאי. תנאי בטל. למה? כי זה לא דומה לתנאי בני גד ובני ראובן. זה רמז ראשון שאנחנו רואים, שמשפטי התנאים נלמדים מאיך שנתנסח משה רבנו בתנאי בני גד ובני ראובן. וכן אם אמר לה, הלכה אל. וכן אם אמר לה, אם תתני לי 200 זוז, הרי את מקודשת לי בדינר זה, ואחר כך נתן הדינר בידה, הרי התנאי בטל. מפני שלא כפל תנאו, שהרי לא אמר לה, ואם לא תתני, לא תהיה מקודשת. והרי זו מקודשת מיד ואינה צריכה ליתן לו כלום. שוב פעם, תנאי בטל למעשה קיים. הלכה וב. וכן אם אמר לה, אם לא תתני לי 200 זוז, תהי מקודשת לי, ואם תתני לי 200 זוז, הרי את מקודשת לי בדינר זה, ואחר כך נתן לה הדינר בידה, הרי התנאי בטל, מפני שהקדים לב להן. והרי זו מקודשת מיד ואינה צריכה ליתן. זה כן תנאי ניסוחי ברמב״ם. מה? לא, גם תנאי כפול הוא תנאי ניסוחי. בסדר? אז זה הלכה וב. הלכה זין. וכן אם אמר לה, אם תעלי לרקיע או תרדי לתהום, הרי את מקודשת לי בדינר זה. כן, הניסוח הוא תנאי קודם למעשה. ואם לא תעלי לרקיע ולא תרדי לתהום, לא תהיה מקודשת, ואחר כך נתן הדינר בידה, אז הכל יתקיים. זה תנאי כפול, הן קודם ללאו, תנאי קודם למעשה, אבל אי אפשר לקיימו. הרי התנאי בטל והרי היא מקודשת מיד, שהדבר ידוע שאי אפשר לה לקיים תנאי זה. ואין זה אלא כמפליגה בדברים דרך שחוק והיטול. פה הרמב"ם מוסיף עוד נקודה. למה באמת היא מקודשת? ושבעצם הוא לא התכוון ברצינות להתנות. אפשר היה להגיד את זה, הסוגיה הזאת אנחנו עוד נגיע. הלכה ח', הרי שיתנה בדבר שאפשר לעשותו, אלא שהתורה אסרה אותו. כגון שאמר לאישה, אם תאכלי חלב ודם, הרי את מקודשת לי בדינר זה, ואם לא תאכלי, לא תהיה מקודשת. אם תאכלי בשר חזיר, הרי זה גיתך, ואם לא תאכלי, לא יהיה הגט. ואחר שיתנה נתן הדינר או הגט בידה, הרי התנאי קיים, ואם עברה ואכלה, תהיה מקודשת או מגורשת, ואם לא אכלה, אינה מקודשת ואינה מגורשת. ואין אומרים בזה, הרי יתנה על מה שכתוב בתורה, שהרי בידה שלא תאכל ולא תתקדש ולא תתגרש. אז קודם כל הרמב״ם אומר, זה לא נקרא דבר שאי אפשר לקיימו. אפשר לקיימו. נכון, זה יהיה איסור, אבל אפשר לקיימו. דבר שאי אפשר לקיימו זה משהו שפיזית אי אפשר לעשות אותו. לא שהתורה אוסרת. אבל הרמב״ם אומר, הוא רומז פה, יש עוד דין מדיני התנאים שאותו לא כתבתי פה בכלל. לא יודע למה הוא בחר לא להכניס אותו, והוא אמר שיש רק ארבעה דינים. יש יותר. מי שמתנה על מה שכתוב בתורה, גם כן התנאי בטל והמעשה קיים. אומר הרמב״ם, אבל פה זה גם לא מתנה על מה שכתוב בתורה. היא יכולה לאכול חזיר, רק, והיא יכולה גם לא לאכול חזיר. אז הוא לא מכריח אותה לעבור על מה שכתוב בתורה. אם היא לא תעבור, אז הכלל יהיה שהיא לא תהיה מגורשת, בסדר? זה זכותו. תנאי של מתנה על מה שכתוב בתורה זה רק תנאי כזה שהתוצאה בהכרח הולכת נגד התורה. הרי זה גיתך על מנת שאין לך עליי שער כסות ועונה. בסדר? אז בואו, אין, התוצאה היא סותרת את מה שהתורה אומרת. היא לא יכולה להתקדש לי בלי שיש שער כסות ועונה. ובמה אמרו כל המתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל, חוץ מדבר שבממון. כגון שקידש או גירש או נתן או מחר על תנאי, שהוא רוצה בתנאו שיזכה עצמו בדבר שלא זיקתה לו תורה ומנעה ממנו, או יפתור עצמו בתנאו מדבר שחייבה אותו בו התורה. שאומרים לו תנאך בטל וכבר נתקיימו מעשיך, ואין אתה נפטר מדבר שחייבה אותך בו התורה ולא תזכה בדבר שמנעה אותך ממנו. פה הוא מכניס את העניין שמתנה על מה שכתוב בתורה. כיצד? הלכה י'. כגון שקידש אישה על תנאי שאין לה עליו שער כסות ועונה. שאומרים לו בכסות ושער, תנאך קיים, מפני שהוא תנאי שבממון, אבל בעונה תנאך בטל, שהתורה חייבה אותך בעונה, והרי זו מקודשת, ואתה חייב בעונתה, ואין בידך לפתור עצמך בתנאך. זאת הדוגמה למתנה על מה שכתוב בתורה. וכן כל כיוצא בזה. וכן המקדש יפת תואר, על תנאי שיתאמר בה. הרי זו מקודשת, ואין לו להתאמר בה. התנאי בטל, הוא לא יכול להתאמר בה. שהרי התורה מנעה אותו מלהשתאבד באחרי שנבעלה, ולא מפני תנאו יזכה בדבר שמנעה אותו תורה, אלא תנאו בטל. אז הוא מביא פה, בעצם יש פה חמישה משפטי תנאים, לא ארבעה. אין קודם ללאו, תנאי קודם למעשה, תנאי כפול, דבר שבידו לקיימו, ושלא יהיה מתנה על מה שכתוב בתורה. למה הדבר הזה מופיע לחוד? מהארבעה, הוא אמר שיש ארבעה משפטי תנאים, פתאום עכשיו הוא עובר למתנה, למה לא אמרת? יש חמישה, כולם מתנה מה שכתוב בתורה. אולי, אפשרות לפחות, אנחנו נראה את זה בהמשך, הרמב״ם מבין שאת ארבעת משפטי התנאים הראשונים לומדים מתנאי בני גד ובני ראובן. אבל את מתנאי מה שכתוב בתורה לא לומדים מתנאי בני גד ובני ראובן. אתה לא יכול ללכת נגד התורה, זה לא קשור לתנאי בני גד ובני ראובן. אז לכן הוא אומר, יש ארבעה משפטי תנאים שנלמדים מפרשת בני גד ובני ראובן. התנאי הזה הוא בכלל לא דין מדיני תנאים. מתנאי מה שכתוב בתורה זה לא דין מדיני תנאים. פשוט לא יכול לעשות עבירות, זה הכל. לא קשור ללכות תנאים. זה לא נלמד בני גד ובני ראובן. י"א, ניתנה על האישה בשעת קידושין או בשעת גירושין שתיבעל לאביה ולאחיה או לבנה וכיוצא בזה, הרי זה כמי שיתנה עליה שתעלה לרקיע או תרד לתהום ותנאו בטל, שאין בידה שיעברו אחרים ויבואו אל הערווה, ונמצא שיתנה בדבר שאין בידה לקיימו וכן כל כיוצא בזה. זה מקרה טריקי קצת. הוא מתנה איתה על מנת שהיא תיבעל לאבא שלה. בסדר? לכאורה זה כמו חזיר. בסדר, אבל מתנה איתה על דבר שהתורה אוסרת. לא רק שהוא מחתיא אחרים, לא הנקודה שהוא מחתיא אחרים, אלא היא תלויה באחרים. זאת אומרת, אם הם יעברו וגם היא תעבור, אז אין בעיה, הכל בסדר. אבל זה לא בידה לקיימו, היא תלויה גם באחרים. אתה לא יכול להתנות תנאים עם מישהו שתלויים במישהו אחר שצריך להסכים. עכשיו, זה דבר לא כל כך פשוט. למשל, על מנת שירצה אבא. אני מקדש את האישה על מנת שירצה אבא, אבא שלה. היא תרצה. גם זה מתנה במישהו אחר, וזה תנאי שכן עובד. זהו, אז יש פה את השילוב הזה של עבירה, אבל עבירה שתלויה במישהו אחר. במנת שירצה אבא, סביר שאבא יתרצה, אז אין לנו בעיה. פה, כיוון שזאת עבירה, אז אם זה תלוי בה, היא יכולה להחליט לעבור את העבירה, זה לא נקרא מתנה מה שכתוב בתורה. אבל עבירה של אחרים, זה נקרא מתנה מה שכתוב בתורה. או דבר, לא. או דבר שאין בידה לקיימו בעצם, לא מדען שכתוב אותו. זה נקרא דבר שאין בידה לקיימו, כי זה לא בידה. אבל אם יתנה עליה שייתן לי פלוני חצרו, או שישיא ביתו לבני וכיוצא בזה, או על מנת שירצה אבא, מה שאמרתי קודם, תנאו קיים, שהרי אפשר בידה לקיימו, ותיתן לפלוני ממון הרבה, עד שייתן לה, ייתן לו חצרו, ועד שישיא ביתו לבנו, שהרי אין כאן עבירה. הנה, פה הוא אומר. זאת אומרת, זה שזה לא בידה, זה לא מפריע לי. רק אם מה שלא בידה זאת עבירה, אוקיי? אחרת לא. י' ג' שים אילו הדברים של תנאים לנגד עיניך תמיד. בכל מקום שאתה שומע, המקדש על תנאי כך וכך, או הנותן גט על תנאי כך וכך, או המוכר, או הנותן על תנאי, תדע שהתנאי יש בו ארבעה דברים אלו שבערנו. כדי שלא נהיה צריכים לפרש אותן בכל מקום ומקום. אם חסר אחד מהם, אין כאן תנאי. מה אומר הרמב״ם? בכל מקום שאני אדבר ביד החזקה, בהרבה מקומות זה מופיע, שמישהו קידש אישה על תנאי שהיא תיתן לו 200 זוז. דע לך שבעצם אני מתכוון לומר משהו הרבה יותר מפורט ומסועף. הוא אמר לנוסח של תנאי קודם ללאו, אין קודם ללאו, תנאי קודם למעשה, תנאי כפול, בידה הכל. אני לא אגיד את זה כל פעם, אני אגיד, הוא קידש אותה בתנאי שתיתן לו כסף. אבל אני מתכוון לומר שהכל קורה פה, אנחנו נראה בהמשך שיש איזו השלכה להערה הזאת. כי אי אפשר לדייק מלשונו של הרמב״ם, שפה במקרה הזה לא צריך תנאי כפול. הוא לא הזכיר את הכפל של התנאי, כי הוא לא נכנס כל פעם מחדש לניסוח המדויק. אבל ברור שהכוונה שזה הותנה לפי כל משפטי התנאים. יש מקצת גאונים, הלכה י' יש מקצת גאונים, אחרונים, שאמרו שאין אדם צריך לכפול תנאו אלא בגיטין וקידושין בלבד. אבל בדיני ממון אינו צריך לכפול. זה רק בגיטין וקידושין, אבל לא בדיני ממונות. זה ממש פלא פלאים הדבר הזה. ואין ראוי לסמוך על דבר זה, שכפילת התנאי עם שאר הארבעה דברים, מתנאי בני גד ובני ראובן למדו אותם חכמים. אם יעברו בני גד וכו', ואם לא יעברו. ותנאי זה לא היה לא בגיטין ולא בקידושין, זה היה בדיני ממונות. אז איך אפשר להגיד, שדיני תנאים קיימים רק בגיטין וקידושין. מילא תגיד לי גם בגיטין וקידושין. אבל רק? הרי המקור עוסק בממונות. וכזה הורו גדולי הגאונים הראשונים, וכן ראוי לעשות. מה אברהם כבר כתבנו אותם, לא משנה, דבר אחרון. אותם האחרונים האלה, איך הם למדו את הפרשה? מה? כן, אנחנו מדברים פה בהלכות קידושין. זה פרק ו' בהלכות קידושין. ויש שני פרקים מקבילים גם בהלכות גירושין. הוא עוסק בתנאים בהלכות גירושין, בהלכות קידושין, הוא לא עוסק בזה בהלכות מכר. שם הוא רק מזכיר בקצרה שאפשר בתנאי. אבל הוא לא אומר את כל הפרטים כי הוא בונה על זה. למה הוא בחר דווקא פה, אני לא יודע. אולי כדי ללמד את זה. זאת אומרת, להגיד לך שזה לא, אל תחשוב שזה רק בדיני מחירה וכדומה. מה שההם הבינו, אולי, אותם אחרונים, כי זה באמת קשה מאוד להגיד דבר כזה. הרי הפרשה עוסקת בדיני ממונות, איך אפשר להגיד שזה רק בגיטין וקידושין? יכול להיות שהם הבינו ששם זה לא באמת בדיני ממונות. כי לתת לך את הנחלה מעבר הירדן המזרחי ולפתור אותך מישיבה בארץ, זה שאלות של עבירות, שמצוות יישוב ארץ ישראל. לגור בחוץ לארץ כמי שאין לו אלוה, לא משנה כל דברים כאלה. אז פה אתה בעצם מתנה על מה שכתוב בתורה, או מתנה על עניין של איסור, לא על ממונות. ולכן הם אומרים, אז ההתניה היא רק בענייני, זאת אומרת, כל מה שצריך תנאי כפול, זה רק כאשר זה לא בממונות. בממונות כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה, כל עוד שני הצדדים מסכימים, הכל בסדר. כללים משפטיים פורמליים קיימים בהלכות שהם לא דיני ממונות. כמו בני גד ובני ראובן, וכמו גיטין וקידושין. אולי ככה הם מבין, לא יודע. מה? לא, זה לא ממש, אם זה היה ממש איסור, זה מתנה מה שכתוב בתורה אולי. או לא, כי זה כמו תאכלו חזיר. אבל הכוונה, לא חושב שהכוונה ממש לאיסור פורמלי. אבל זה לא משהו שהוא סתמי. זה רק דין הממונות, אנחנו נסכם והכל יהיה בסדר. הלכת את ו', המקדש על תנאי, כשיתקיים התנאי, תהיה מקודשת משעה שנתקיים התנאי. לא משעה שהתקדשה. כיצד? הוא אומר לאישה, אם אתן לך 200 זוז בשנה זו, הרי את מקודשת לי בדינר זה. ואם לא אתן לך, לא תהיה מקודשת. ונתן הדינר לידה בניסן, ונתן לה 200 זוז שהתנה עימה באלול. הרי זו מקודשת מאלול, לא מניסן כשהוא נתן לה את הדינר. לפיכך, אם קידשה שני, קודם שנתקיים התנאי של ראשון, הרי זו מקודשת לשני. כי עוד לא הייתה מקודשת. וכן הדין בגיטין ובממונות, בשעה שהתקיים התנאי, הוא שיהיה גט או יתקיים המקח או המתנה. בסדר? הלכת את זין, במה דברים אמורים? בשהיה שם תנאי ולא אמר מעכשיו. כמו הניסוח שראינו בהלכת את ו'. אבל אם אמר לה, הרי את מקודשת לי מעכשיו בדינר זה, אם אתן לך 200 זוז, ולאחר זמן נתן לה 200 זוז, הרי זו מקודשת למפרע משעת קידושין. ואף על פי שלא נעשה התנאי, אלא לאחר זמן מרובה. לפיכך, אם קידשה אחר קודם שיעשה התנאי, אינה מקודשת. וכן הדין בגיטין ובממונות. הלכה י' ז', כל האומר מעכשיו, אינו צריך לכפול תנאו. ולא להקדים התנאי למעשה. כל משפטי התנאי לא קיימים בתנאי של מעכשיו, רק בתנאי של אם. כן, אם זה תנאי פרוספקטיבי. אלא אף על פי שיקדים המעשה, תנאו קיים. אבל צריך להתנות בדבר שאפשר לקיימו. זה קיים גם בתנאים. כי למה? כי דבר שאפשר לקיימו, זה, הוא אמר למעלה, זה סברה שכמפליגה בדברים. זה לא חלק פורמלי ממשפטי התנאי. כיוון שכך, אז זה נכון גם בתנאי על מנת, לא רק בתנאים, כי הוא לא התכוון ברצינות להתנות. כל הדברים שלומדים אותם מפרשת בני גד ובני ראובן, שהם ממשפטי התנאים, זה רק על תנאים, לא על תנאי מעכשיו. אבל דברים שהם מסברה, שאם הוא לא התכוון, אז הוא לא התכוון, זה נכון בכל מקרה, זה לא משנה. אין פה למה לעשות חלוקות פורמליות, אוקיי? ואם ניתנה בדבר שאי אפשר לקיימו, הרי זה כמפליג בדברים ואין שם תנאי. כל האומר על מנת, כי אומר מעכשיו, ואינו צריך לכפול לתנאי ולא להקדימו למעשה. כל האומר על מנת, כי אומר מעכשיו דמי. זה הגמרא אומרת, זה מחלוקת בגמרא, אבל ככה הרמב"ם פוסק. ואז בעצם תנאי של מעכשיו מנוסח בדרך כלל בשפה של על מנת. אז עכשיו יש לנו בעצם שני ניסוחים. את מקודשת לי אם אתן לך 200 זוז, או את מקודשת לי מעכשיו, את מקודשת לי על מנת שאתן לך 200 זוז. כשאני אומר על מנת, הכוונה את מקודשת מעכשיו. לא צריך להגיד את המילה מעכשיו. אם אני אומר את הלשון על מנת, הכוונה את מקודשת מעכשיו, על מנת שהיא תהיה 200 זוז. אם אני אומר את מקודשת, אם תתני לי 200 זוז, אז זה קידושין משעה שהיא נתנה את ה-200 זוז. זה אם מול על מנת. זה מכאן והלאה יהיה הניסוח שלנו. כיצד? אז היא לא מקודשת. מה, בעל מנת? לא, היא לא מקודשת בכלל, אף פעם. אם הוא נותן לה, אז היא מקודשת מעכשיו. אם הוא לא נותן לה, היא לא מקודשת בכלל. מעכשיו, נדבר מעכשיו. אם הוא נותן לה, היא מקודשת מעכשיו. אם הוא לא נותן לה, אז היא לא מקודשת בכלל. פעם. אנחנו עוד נדבר על המעברים האלה. יש פה בעיות לוגיות וזמניות. איך מתייחסים לציר הזמן, דברים פועלים אחורה בציר הזמן. נדבר על זה עוד. כיצד? אומר לי, שהרי את מקודשת לי על מנת שתתני לי 200 זוז, הרי זה גיתך על מנת שתתני לי 200 זוז, הרי חצר זאת נתונה לך במתנה, על מנת שתיתן לי 200 זוז, הרי תנאו קיים, ונתקדשה האישה ונתגרשה, וזכה זה בחצר, והם ייתנו 200 זוז. ואם לא נתנו, לא תהיה זו מקודשת, ולא תתגרש זו, ולא יזכה זה בחצר. ואף על פי שלא כפל תנאו, ואף על פי שיקדים המעשה לתנאי, ונתן הקידושין את הגט בידיו, והחזיק זה בחצר, ואחר כך ישלים תנאו. עוד פעם, לשיטתו שזה ההקדמה, זה במעשה. שהרי כשיתקיים התנאי, יזכה זה בחצר ותתקדש זו ותתגרש זו משעה ראשונה שבה נעשה המעשה, כאילו לא היה שם תנאי כלל. זאת אומרת, אם יתקיים התנאי, אז היא מקודשת מעכשיו כאילו שבכלל לא יתנאי כלום. אז רק אם יתקיים התנאי. אם לא יתקיים התנאי, אז היא לא מקודשת בכלל. עכשיו, אני אתחיל אולי בהערה על הלכה תזיין. כן, ששם הוא מבחין בין תנאי מעכשיו ותנאים, תנאי על מנת ותנאים. הוא אומר שבתנאי על מנת לא צריך את משפטי התנאים, חוץ מדבר שאפשר לקיימו, ובתנאי אם אנחנו צריכים לנסח את זה לפי כל משפטי התנאים. זה לא מוסכם על הראשונים. זאת שיטת הגאונים, בראשונים, הראש, התוספות ועוד, לא מסכימים. הם טוענים שצריך את משפטי התנאים גם בתנאי של על מנת, גם בתנאי של מעכשיו. מגיד משנה, למשל פה על ההלכה הזאת בתת זין, ברמב״ם כותב, כל האומר מעכשיו וכו', זה דעת הגאונים זל. והכריחם זה לשון המשניות שהם בעל מנת שהוא כמעכשיו, ולא הזכירו כפילת התנאי. ועלי התוספות חלוקים בזה, והרמב"ן והרשב"א זל הניחו דבר זה וצריך עיון, גם הראש חולק עליו בזה, וקבלת הגאונים תורה היא והיא תכריע. זאת אומרת, אז המגינים שלה פוסק כמו הגאונים והרמב"ם. אבל הראש והתוספות חולקים, והרמב"ן והרשב"א מתלבטים, מסתפקים. הוא אומר פה, מה הכריח את הרמב"ם ואת הגאונים לעשות את ההבחנה הזאת? יש הרבה מאוד משניות שמביאות, הרי זה גיתך על מנת שתתני לי 200 זוז. ולא אומרים, וזה לא יהיה גיתך אם לא תתני לי 200 זוז. לא כופלים את התנאי. אז כנראה, אומר הרמב"ם והגאונים, שבתנאי על מנת, תנאי של מעכשיו, לא צריך לכפול את התנאי. זה הראיה שלהם. מה עושים עם הראיה הזאת, הראשונים שחולקים, התוספות והראש ועוד? אז הלחם משנה שם אומר כך. כתב הרב המגיד, זה דעת כל הגאונים זל, וכריחם זה לשון המשניות, שהם בעל מנת שהוא כמעכשיו, ולא הזכירו כפילת התנאי. קשה טובה. דמה הכרחו זה? איזה מין ראיה יש לרמב״ם ולגאונים מהמשניות? המשניות, דהרי זה גיתך אם לא באתי, הם גם כן שלא בדקדוק לכל המפרשים, שהזכיר, דמעשה קודם. בתנאי אם צריך את משפטי התנאים. אבל גם שם זה לא כתוב בצורה, לא מנוסח בצורה טובה. כן, הרי זה גיתך אם לא באתי. אז המעשה קודם פה לתנאי. וזה בתנאי אם שכן צריך את משפטי התנאים. אלא מה, אומר הלחם משנה? ברור שהניסוחים במשנה לא באים, לא מצטטים את המתנה. אלא הם מספרים את הסיפור. זאת אומרת, מה הוא התנה ומה, זה הכל. לא בדקדוק של הניסוח, כי זה לא ציטוט של לשון התנאי. אומרים, בתנאי כזה שהוא מגרש אותה, אם הוא לא הגיע, אז הדין הוא כך וכך. איך בדיוק התנסחו בתנאי? זה לא קשור, זה בדיוק. לכן אמרתי קודם שמה שהרמב״ם עצמו כתב למעלה, יחזור אלינו עוד מעט לגביו. כי בעצם הוא עצמו אומר שהוא לא מתנסח במדויק, ואל תדקדק בלשונו. אז מה אתה מדקדק בלשון המשניות? לכן ברמב״ם עצמו אני בספק, האם החלוקה בין על מנת לבין אם, באמת מבוססת על הדיוק שלו בלשון המשנה. הגאונים אולי כן, אני לא יודע, לא ראיתי את הדברים בפנים. לא, תוספות אומר שזה בכל מקרה צריך. אבל הרמב״ם עצמו כנראה מבין את זה מסברה. אוקיי, בכל מקרה, ברמב״ם יש ארבעה משפטי תנאי, תנאי כפול, הן קודם ללאו, תנאי קודם למעשה, ודבר שבידו לקיימו. יש עוד שלושה דינים שהרמב״ם לא מזכיר, או מזכיר אבל לא באותה צורה. אחד, הדין הראשון זה שיהיה דבר ששייך בשליחות. רק דבר שאפשר למנות שליח לגביו, אפשר להתנות עליו. זה הגמרא אומרת בכתובות, עוד מעט נראה את זה. הדין השני, תנאי הוא מעשה בדבר אחד. מה? אני נותן לכם את הארץ על ידי שליח. מקנה לכם את הנחלה על ידי שליח. תנאי הוא מעשה בדבר אחד, הכוונה, אני מגרש את האישה בתנאי שהיא תחזיר לי את הנייר. זאת אומרת, אני לא מתנה את זה במשהו אחר, אני מתנה את זה בדבר, התנאי עוסק במעשה עצמו. תנאי הוא מעשה בדבר אחד, אנחנו נראה בהמשך, בגמרא לא לגמרי ברור מה המסקנה, אבל גם זה עולה בתור אחד מדיני התנאים. והדבר השלישי זה מתנה מה שכתוב בתורה. שהתנאי צריך לא להתנות על מה שכתוב בתורה כדי להיות תקף. מתנה מה שכתוב בתורה, התנאי בטל. ראינו שהרמב״ם את הדבר הזה כן הביא, אבל לחוד, לא במסגרת ארבעת משפטי התנאי, אולי בגלל שלא לומדים את זה בני גד ובני ראובן, לא יודע. אבל בכל מקרה, לענייננו, יש בעצם שבעה משפטי תנאים, לא ארבעה. תנאי כפול, הן קודם ללאו, תנאי קודם למעשה, דבר שבידו לקיימו, דבר ששייך בשליחות, שלא יהיה תנאי ומעשה בדבר אחד, ושלא יהיה תנאי על מה שכתוב בתורה. עכשיו, רק הערות על על הפרישות הנוספות. תנאי ומעשה בדבר אחד, נראה את הגמרא בגיטין עין דלת. תנו רבנן, הרי זה גיטך והנייר שלי אינה מגורשת. על מנת שתחזירי לי את הנייר, מגורשת. מה ישנה רישא ומה ישנה סיפא? את למה בראשון היא לא מגורשת ובשני היא מגורשת? מה? בסדר? מה ישנה רישא ומה ישנה סיפא? אמר רב חסדא, אמני רשב"גי, דאמר תיתן לו את דמיה. אחנמי אפשר דמפייס עלי בדמי. זאת אומרת, יכול להיות שהוא יפייס אותה בדמים והיא תחזיר לו כסף במקום הנייר. זה טכני, לא חשוב. מתקיף לאביי, אם עוד אמר רשב"גי, איך הדלית בעיני, אם זה לא נמצא בעינו, אז זה כבר לא רלוונטי. אלא אמר אביי, תירוץ שני, אמני רבי מאירי, דאמר באינה תנאי כפול. ואחה, הלא כפלי לתנאי. הרי זה גיטך והנייר שלי, הוא לא כפל את התנאי. מתקיף לרב והתמה, דלא כפלי לתנאי, היה כפלי לתנאי, לא אבי גיטה? מי כדי כל תנאי מאיך הגמרין עליו? מתנאי בני גד ובני ראובן? מה התם תנאי קודם למעשה? אף כל תנאי קודם למעשה? להפוק יחד, המעשה קודם לתנאי. מה אכפת לי בכלל, האם הוא לא כפל את תנאו? גם אם הוא היה כופל את תנאו, זה לא עוזר. כי פה התנאי לא קודם למעשה. המעשה קודם לתנאי. כן, הרי זה גיטך זה המעשה, על מנת שתחזירי לי את הנייר, זה התנאי. מתקיף לרבד הברה, ותמה דה מעשה קודם לתנאי. התנאי קודם למעשה לא אבי גיטה. מי כדי כל תנאי מאיך אגם רינן לו? מתנאי בני גד ובני ראובן. מה אתה? תנאי בדבר אחד ומעשה בדבר אחר. אף כל להפוק יחה. דה תנאי ומעשה בדבר אחד. היא מחזירה את נדרשת להחזיר את הגט עצמו. עוד פעם, לא הרי זה גיטך והנייר שלי. זה היא לא מגורשת. אבל פה, התנאי הוא מעשה בדבר אחד, הרי זה גיטך, על מנת שתחזירי לי את הנייר. פה היא מגורשת. אז מה הכוונה התנאי הוא מעשה בדבר אחד? הכוונה שהתנאי בטל. הגירושים קיימים. רק היא לא צריכה להחזיר את הנייר. כי זה תנאי הוא מעשה בדבר אחד. התנאי הוא מעשה בדבר אחד, זה לא אומר שאני לא, שהמעשה לא קיים. להפך. זאת אומרת שהתנאי בטל, ולכן המעשה קיים בכל מקרה. היא מגורשת ולא צריכה להחזיר את התנאי, את הנייר. בסדר? זה הכוונה התנאי ומעשה בדבר אחד. עוד פעם, כשאני אומר תנאי ומעשה בדבר אחד, הרי זה גיטך והנייר שלי. זה תנאי ומעשה בדבר אחד? לא, כי זה לא תנאי בכלל. הרי זה גיטך והנייר שלי, אז היא לא קיבלה את הגט. היא לא מגורשת כי אין פה קבלת גט. תנאי ומעשה בדבר אחד מדבר רק כשאנחנו מדברים פרשת תנאים. הרי זה גיטך על מנת שתחזירי לי את הנייר, זה כבר תנאי. כיוון שהתנאי הוא בגוף המעשה של הדבר, אני נותן לה את הגט, ועל מנת אני מתנה שהיא תחזיר לי את הגט, את הנייר, אוקיי? אז זה לא, זה אי אפשר. אז מה זה אומר שאי אפשר, ולכן מה? אז היא גם לא מגורשת? הרי בראשון היא לא מגורשת, בשני היא כן מגורשת. מגורשת, התנאי בטל, לא המעשה. המעשה קיים, היא מגורשת. רק לא צריכה להחזיר את הנייר. תנאי בטל. המעשה קיים. אוקיי? אלא אמר עבדה ברבה, משום דתנאי ומעשה בדבר אחד. לכן פה, מה שהוא אומר שהיא מגורשת, זה בגלל שזה תנאי ומעשה בדבר אחד. רב אשי אמר, המני רבי, דאמר אבונה אמר רב, כל האומר על מנת, כי אומר מעכשיו דמי. ולכן מה? אם הוא אומר על מנת, כי אומר מעכשיו, זה אומר שהיא הייתה מגורשת, על מנת שהיא תחזיר לו את הנייר. אז היא תחזיר לו את הנייר, נגיד, בעוד חודש. אז בחודש הזה היא קיבלה את הנייר. זה לא נקרא תנאי ומעשה בדבר אחד. אבל בתנאי אם, אז באמת, הרי את מגורשת לי, אם תחזירי את הנייר, לא יעזור. כי זה תנאי ומעשה בדבר אחד, אז התנאי יהיה בטל והמעשה קיים. אבל בגלל שכל האומר על מנת כי אומר מעכשיו, אז בעל מנת, כל האומר על מנת כי אומר מעכשיו, דמי, אז אין בעיה של תנאי ומעשה בדבר אחד. אוקיי? אז מה? אין בעיה של תנאי ומעשה בדבר אחד, ולכן מה? ולכן התנאי קיים. אז שכתוב מגורשת, הכוונה מגורשת, אבל תחזיר את הנייר. כי התנאי קיים וגם מעשה קיים. והיא לא מגורשת אם היא לא תחזיר את הנייר. אז לפי זה, כשכתוב פה מגורשת, זה לא כמו שהבנו עד עכשיו. מגורשת בכל מקרה והתנאי בטל. המגורשת אם היא תחזיר את הנייר. זאת הכוונה שגם המעשה וגם התנאי בתוקף. אוקיי? מה עם זה שלא כתוב פה שהוא כפל את התנאי? הרי זה גיתך על מנת שתחזירי לי את הנייר. זה לא גיתך אם לא תחזירי לי את הנייר. והמעשה קודם לתנאי, כל מה שאמרנו למעלה, מה עם זה? לפי הרמב״ם אין בעיה. זה תנאי על מנת. בתנאי על מנת אין את משפטי התנאים. אבל לפי הראשונים שחולקים על הרמב״ם, זה באמת בעייתי. מה תגיד? שאולי זה... אל תדייק, זה הכוונה, רק ניסחו את זה בצורה פשוטה, לא ציטטו פה את כל העניין. זה לא נכון, כי הגמרא למד בעצמה אומרת שפה זה לא תנאי כפול, אלא אולי אפשר להגיד שלמסקנה, באמת, רק במסקנה הגמרא אומרת, זה לא ניסוח מדויק. כל מה שאמרתם בהתחלה חשבתם, כי לא היה לכם מוצא אחר. אתם, אז אולי באמת הכוונה שלא כפל פה את התנאי. עכשיו שאני כבר מבין על מה מדובר, זה תנאי ומעשה בדבר אחד, הכל בסדר, אז לא צריך להגיע לזה שהלשון פה מדויקת, אלא רק תיארו את המקרה. באמת הרמה, לא ברור, למסקנה, תנאי ומעשה בדבר אחד בפשט הגמרא, תנאי ומעשה בדבר אחד, הוא באמת אחד ממשפטי התנאים. אבל בתנאי על מנת זה לא רלוונטי, ושבתנאי על מנת הדבר הזה הוא שלה, לאורך, לחודש, עד שהיא מחזירה את זה. אוקיי? ולפי הרמב״ם, בתנאי על מנת זה לא רלוונטי, אולי בגלל שבתנאי על מנת לא צריך את משפטי התנאים. אבל אני חושב שזה לא, בגמרא פה לא משמע ככה, ואני חושב שלפי הרמב״ם, בתנאי ומעשה בדבר אחד, זה יהיה כמו בידה לקיימו. זה גם בתנאי על מנת לא יעזור. למה? כי פה זה לא בהכרח נלמד מפרשת בני גד ובני ראובן, שלא יהיה תנאי ומעשה בדבר אחד. אלא זה סברה, אתה לא יכול לעשות מעשה והיפוכו, זאת אומרת, והתנאי הוא להחזיר את המעשה. לכן, מצב כזה, זה לא, זה ודאי שהתנאי מתבטל, גם בתנאי על מנת. כמו עוד דבר שאפשר לקיים. אז הרי מה אומר? ויש אומרים עוד, אף על גב דאיקה קולן הידע לדברים, ארבעת משפטי התנאים, באינן גם כן שיהיה התנאי בדבר אחד, והמעשה בדבר אחר. אבל אם הכל הוא בדבר אחד, אינו תנאי, הראש והטור. ויש לחוש לדבריו לחומרה. בסדר? אז תנאי הוא מעשה בדבר אחד, זה גם דרישה מחייבת. וזה פשט הגמרא. היה אפשר לקרוא בגמרא שזה נדחה למסקנה, אבל לא, זה לא נדחה. הגמרא אומרת שאם זה על מנת, אז זה פשוט לא נקרא, תנאי הוא מעשה בדבר אחד, כי יש חודש שהנייר כן באמת ניתן לה ושייך לה. אבל אם יהיה מקרה של על מנת שהוא תנאי הוא מעשה בדבר אחד, אז באמת זה לא יעזור. יש דרישה שלא יהיה תנאי ומעשה בדבר אחד. מה? לא יודע. ברמה התיאורטית זה אפשרי. ברמה המעשית זה לא משנה. כן, ברמה המעשית ברוב המקרים זה באמת לא יקרה. זה לגבי דבר ומעשה בדבר אחד. דבר שאפשר בשליח, אז זה גמרא בכתובות. אגב, כל המהלך של הגמרא גם חשוב להכיר אותו, מה שראינו עכשיו בגיטין, כי אנחנו רואים את, א', את כל משפטי התנאים, מכאן הרמב״ם מביא אותם. וב', אנחנו רואים שלומדים את זה מתנאי בני גד ובני ראובן. הרי מה הגמרא אומרת כל הזמן? מכדי, כן? מגדי, כל תנאי מאיך הגמרין, אלא מתנאי בני גד ובני ראובן. מה הטעם תנאי קודם למעשה? אף כל תנאי קודם למעשה. הרי כיוון שאת כל פרשת תנאים למדנו מבני גד ובני ראובן, אז ברור שאנחנו צריכים להיצמד למה שראינו שם. שתנאי קודם למעשה. מה רואים פה? מה אנחנו לומדים מתנאי בני גד ובני ראובן? היה מקום, היה אפשר להבין בשתי צורות. היה אפשר להבין, כמו שאמרתי קודם, שמושג התנאי קיים אינטואיטיבית. היינו יודעים את זה גם לי בני גד ובני ראובן. בני גד ובני ראובן באו ללמד אותנו את משפטי התנאים. שצריך לעשות את זה רק כך ולא אחרת. והיה אפשר להגיד לא. אין, לולי פרשת בני גד ובני ראובן לא היה לנו בכלל תנאי בתורה. אחרי שיש לנו את פרשת בני גד ובני ראובן, התחדש עניין התנאי, ובלבד שהוא יתנסח כמו ארבעת משפטי התנאים. או שבעת משפטי התנאים. אוקיי? מה רואים בניסוח של הגמרא פה? ברור שלומדים, אבל את מה לומדים? משפטי התנאים או את עצם האפשרות להתנות? רק את משפטי התנאים, זאת אומרת, האפשרות להתנות קיימת גם בלי זה, ומבני גד לומדים את משפטי התנאים? אני חושב שכתוב פה הפוך. בכל מקרה, את משפטי התנאים לומדים מבני גד ובני ראובן. השאלה היא מה שלומדים משם זה רק את משפטי התנאים? או מה שלומדים משם זה את עצם האפשרות להתנות, ובלבד שתתנה כך. ברור שאת משפטי התנאים לומדים מבני גד ובני ראובן, זה גמרא, גמרא שראינו פה. אבל השאלה אם לומדים משם גם את עצם האפשרות להתנות. מהניסוח של הגמרא רואים שכן. כי מה הגמרא אומרת? מכדי כל תנאי מאיך הגמרינן? מאיפה אנחנו לומדים את המושג תנאי? מבני גד ובני ראובן. נו, אז אין לך בו, אלא חידושו. אז אתה חייב להתנות כמו שראית בפרשת בני גד ובני ראובן. לפי האפשרות הראשונה שלומדים רק את משפטי התנאי, את התנאי הייתי יכול לדעת לבד. הגמרא לא יכולה לנסח את זה ככה. מכדי כל תנאי מהיכן גמרינן? מסברה. יכול רק להגיד, אבל מפרשת בני גד ובני ראובן למדנו שצריך תנאי קודם למעשה. אין בעיה, יכולת להגיד את זה כך. אבל בניסוח של הגמרא, די ברור שהגמרא הבינה לא כך. הגמרא הבינה שלולי פרשת בני גד ובני ראובן, בכלל לא היינו יכולים להתנות. לא משנה, עדיין, אתה יכול להגיד מסברה שרק במצב כזה יש סביר שהתורה חידשה את הדין הזה של התניה. אני רק אוסיף פה בסיכום, אני מעלה את הסיכום למודל, גם את הסיכום וגם את ההקלטה. אוקיי. דבר נוסף, זה דבר שאפשר בשליח. אנחנו צריכים עוד מעט לסיים, רק נתחיל את זה. בכתובות, בדף עין ד', הגמרא אומרת שאין תנאי בחליצה. אתה חולץ לאישה, אתה לא יכול לחלוץ בתנאי. אז תוספות אומר שם, הגמרא אומרת שזה בגלל שזה אי אפשר בשליח. תוספות מסביר את זה שם, הוא אומר ככה, תנאי דה אפשר לקיום על ידי שליח וכו'. ואם תאמר, ומה סברה יש כאן? למה רק דבר שאפשר בשליח אפשר להתנות עליו? דלא גמרינן מהטעם, מבני גד, אלא לעניין משהו סברה. דה לא ילפינן מהטעם דלא מענה תנאי אלא בנתינת קרקע. אתה לא לוקח את פרשת בני גד ובני ראובן ולומד את כל מה שהיה שם. אחרת, אולי אפשר להגיד שמשפטי התנאים קיימים רק כשאתה מתנה קרקע, רק כשאתה נותן קרקע, כי זה מה שעסקו שם. למה את זה לא לומדים? כי הסברה אומרת שאין סיבה לייחד את קרקע מכל עסקה אחרת. אז לכן אומר התוספות, גם מה שאנחנו לומדים את בני גד ובני ראובן, זה לא אומר שאין בזה סברה, להפך. רק דבר שיש בו סברה, אנחנו לומדים את בני גד ובני ראובן. דבר שאין בו סברה, אנחנו לא לומדים משם. אז אם זה ככה, אומר התוספות, לא מספיק לי, שתאמר לי שבחליצה, שבדבר שאי אפשר על ידי שליח, אי אפשר להתנות, כי זה לא מה שקרה בבני גד ובני ראובן. בסדר, גם קידושין לא היה בבני גד ובני ראובן. אתה צריך להסביר לי שיש איזושהי סברה שמחלקת בין דבר שאפשר בשליח ודבר שאי אפשר בשליח. וזה לקח מאוד חשוב, כי הרבה פעמים אנחנו רגילים בחשיבה הישיבתית, הלמדנית, להגיד, לא צריך לחפש סברה, יש לנו מקור מפסוק, אז מה הבעיה? הפסוק אומר את זה, וזהו, לא צריך לחפש סברות. זה לא נכון. אם הפסוק אומר דבר, נגיד, הפסוק אומר, לא תחרוש בשור וחמור יחדיו. כן? אז אני אומר, טוב, הפסוק אמר את זה, אני לא מבין למה אסור, אבל הפסוק אמר, לא משנה לי כל כך למה זה אסור. אבל במקום שבו חכמים לומדים את זה מדרשה מהפסוק, זה לא כתוב מפורש בתורה. אתה שואל את עצמך, על בסיס מה חכמים דרשו את זה? למה הם למדו מבני גד ובני ראובן, שרק דבר שיש בשליח אפשר להתנות עליו ולא? למה לא למדו שאין בקרקע? רק דבר שהוא מתן קרקע. ברור שלחכמים הייתה איזושהי הבנה שדבר שאינו בשליח לא סביר שאפשר יהיה להתנות עליו. ואז הם למדו את זה בבני גד ובני ראובן. יכול כמובן לשאול, טוב, אם הייתה להם סברה, אז למה הם צריכים את המקום בבני גד ובני ראובן? יכול להיות שהסברה לבדה לא הייתה מספיקה. כן, לא אסמכת. הסברה לבדה לא הייתה מספיקה. סברה, יכול להגיד סברה כזו, יכול להגיד סברה אחרת. בא הלימוד מבני גד ובני ראובן ואומר לנו, מחזק את הסברה הזאת. כן, למשל, הגמרא בסנהדרין אומרת שיש גזירת הכתוב שלא עושים בן סורר ומורה בבת, אלא רק בבן. אז הראשונים מסבירים שמה, כי בת אין דרכה ללסתם את הבריות בסוף, ובן יכול ללסתם את הבריות. אז יש תנא דקרא. עכשיו, הגמרא עצמה, ובירושלמי עוד יותר מפורש, אומרת שזה גזירת הכתוב. שואל המאירי, למה? יש לנו הסבר. הראשונים אומרים הסבר, למה זה גזירת הכתוב? אז הוא אומר לו, גם לגזירות הכתוב יש הסבר. אז אם יש הסבר, יש סברה, למה צריך את הפסוק? תשובה, בוא נחשוב שלא היה את הלימוד מהפסוק. אז הייתי, והייתי יודע את הסברה שבת אין דרכה ללסתם את הבריות. אוקיי? האם זה היה מספיק בשביל להגיד באופן ברור שאין דין בת סוררת ומורה? מה יקרה עם ילד שאני מעריך שהוא לא ילסתם את הבריות בעתיד? הוא נראה לי ילד טוב או שהוא נכה. הוא לא יוכל להיות שודד. אתה יודע? האם לגביו לא יהיה דין בן סורר ומורה? הסברה אומרת שלא. ולא חושב שהייתי בונה על הסברה הזאת את חידוש הדין. יש לי הרבה סברות, אני יכול להגיד הרבה דברים. מי שעבר חינוך טוב, אז לא יהיה לו בן דין בן סורר ומורה, כי הוא לא ילסתם את הבריות. הרבה סברות יכולות להיות. סברה זה לא דבר שהוא מספיק כדי לבנות עליו דין. לא בכדי אנחנו לא דורשים תרמה דקרה. אבל אם יש לי דרשה מהפסוק, אז הדרשה אומרת לי, הסברה הזאת שאתה חושב עליה, אפשר לבנות עליה. היא מספיק טובה. אז זה לא תחליף לסברה. זה בא רק לומר, הסברה הזאת שאתה חושב עליה, היא מספיק חזקה כדי לבנות עליה דין. לכן זה שיש מקור מפסוק, זה לא סותר את העובדה שיש מאחורי זה סברה. אוקיי? זה מה שאומר פה התוספות. אז לכן אפשר לקיום על ידי שליח, צריכה להיות סברה בעניין הזה. אז אומר התוספות, בזה אנחנו נסיים, ויש לומר, דהיינו תעמד האויל והמעשה כל כך בידו, שיכול לקיימו על ידי שליח, סברה הוא שיהיה כמו כן בידו לשבויי בית נאה. אבל חליצה שאין בידו לקיימה על ידי שליח, לא אוהב בידו נמי למרמי בית נאה, אפילו לא יתקיים התנאה, יהיה המעשה קיים. מה זאת אומרת? אם אתה יכול לשלוח שליח, זה אומר שאתה השליט הבלעדי על המעשה. אתה יכול להציל סמכות גם לאחרים. זה אומר שהסמכות היא בידך. אתה יכול להחליט להציל. חליצה אתה לא יכול לעשות על ידי שליח. התורה הטילה את זה עליך. אז אבל הבית על המעשה הזה זה התורה, לא אתה. התורה רוצה שאתה תעשה את זה, אבל אתה עושה את זה בתור עבד של התורה. לא אתה הבעל הבית של המעשה. לכן אתה לא יכול למנות שליח. הכוח הוא לא בידך, אז אתה לא יכול להציל את הסמכות לשליח. דבר שאתה יכול לשלוח שליח אליו, זה אומר שאתה הבעל הבית, אתה קובע, אתה תעשה, או שהסמכות שלך עוברת לשליח, הסמכות היא אצלך, אתה יכול להציל אותו הלאה. אם אתה הבעל הבית, אתה יכול גם להתנות תנאים. אוקיי, אני עושה את זה רק בתנאי כזה ולא בתנאי אחר. אומרת עוד זאת הסברה. הסברה שרק דבר שישנו בשליח הוא בידך, ורק על דבר כזה אתה יכול להתנות תנאים. בסדר? טוב, אנחנו נעצור כאן, אנחנו נמשיך עם התוספות הזה גם הלאה, אבל בשלב זה.